מונה 36 שדרנים.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שלום לכם, זה לא שיר שתכננתי לפתוח איתו, אבל גם זה שיר מצוין. איפה הפתיח שלי נעלם? מי יודע? לא משנה. ברוכים הבאים למדברים מקומי, כאן ברדיו סול. געגעתי, כמעט חודש לא הייתי כאן בשידור. חגים, נסיבות, אתם יודעים, אבל מעכשיו ועד פסח יש לנו רצף של שידורים. סליחה. והיום בתוכנית יהיו לנו שלושה אורחים. הראשונה תהיה המגדלור הכלכלי שלנו, ענבר אם. נדבר איתה על כסף, על מה אפשר לדבר עם ענבר, וחזרה להרגלי השגרה. האורחת השנייה, אושי אלמן מרעננה. יש סערה דמי ברעננה בביצה המקומית, דתיים, חילונים. החלטנו לדבר עם אושי, שתספר לנו קצת אם באמת הסערה אמיתית או זה סוג של רעש כדי שאנשים יהיה להם מה לעשות בין הזקה לאירוע ביטחוני אחר. ואירמי קדושי, אירמי קדושי הוא קולנוען שלא שמעתם עליו, אבל הוא, יש לו מאות או מיליוני צפיות בסרטים שהוא הפיק במשך השנים, סרטים מזרחיים, אפילו סרטי בורקס, קראו להם סרטים נחותים, אבל הוא בכל זאת התמיד ועשה קולנוע שהשפיע מאוד על הקהילה. אלה האורחים שלנו היום, ונפתח עם רפי פרסיק עם מיליון דולר.
See you later.
הציעו לי לפתוח מסעדה גדולה עם שיש, הציעו לי לנהל סניף של בנק מקומי מיליון דולר. מיליון דולר, מה שלומך ענבר אם?
אהלן, אהלן, מה נשמע דודי? וואי, זה נראה כאילו מלא זמן, אבל זה בסך הכל היו חגים.
לא, נכון, אבל אני כבר חודש לא שידרתי, כי שבועיים חגים, ועוד פעם אחת היה נסיבות, וכל מיני דברים, והתרחקנו הרבה, אבל זה טוב, ההפסקה הזאת קצת עושה טוב, כי עלו לי הרבה הרבה שאלות בתקופה הזאת, כאילו זה חודש, אני חייב להגיד לך שבאתי, הסתכלתי על לוח השנה בתחילת השנה, נכון שזו שנה משוגעת, ואי אפשר לתכנן שום דבר, אבל בכל הסתכלתי על אוקטובר, אמרתי, חודש המוות שלנו, כעצמאים לפחות, כי יש בקושי ימי עבודה, וכולם דוחים אותך לאחר החגים, ומה שלא הספקת לפני, לא תספיק אחרי, וכבר לקראת החגים, אנשים כבר מעיטים בפעילות הכלכלית שלהם, ומצב המלחמה, ועכשיו להתניע הכל מחדש, זה נשמע כמו משימה בלתי אפשרית. אז באמת, אני לא רוצה להפריע לך בחופשה שלך, היית בקריבים, איפה היית? פתח תקווה, קריבים, איפה?
פתח תקווה,
אוקיי, זהו. דומה, אז לא הייתי בטוח. איך חוזרים לשגרה? את יכולה קצת לתת לנו רעיונות איך חוזרים לשגרה?
לגמרי. קודם כל, אני חושבת שזה הרבה עניין של... זה עניין של הרגלים. אתה צריך לחזור לעשות הרגלים חדשים, את אותם הרגלים, ואז לאט לאט זה מחזיר אותך לשגרה. וכמו שכשאתה חוזר מחופשה, אז זה קשה להניע, אז אתה יודע שאם אתה תקום בבוקר, אתה צחצח שיניים, תנעל נעליים, כי לא שאתה סדר פעולות קבוע שאתה עושה, אז זה לאט לאט מחזיר אותך למציאות הזה, אותו דבר. ויש כמה הרגלים שיכולים לעזור לנו. אז קודם כל באמת, ההרגל הכי חשוב זה לעשות שעה שבועית של לטפל בכסף שלנו.
אוקיי.
כי... יכול לעזור לנו, אוקיי? אנחנו יודעים שפעם בשבוע, באופן קבוע, אנחנו נכנסים, צריכים לפתוח את החשבון בנק, צריכים לראות מה קורה שם ולהתמודד עם הקטסטרופה, לא כל כך תמיד, לא כל כך תמיד נעימה.
אבל מה זה יעזור?
אי אפשר להיות בטענה.
אוקיי, אז בואי תספר לנו איך זה כן יעזור. נניח אנחנו נמצאים במצב אחרי חודש חגים, עם מעט ימי עבודה, נניח שאפילו שההסתכרות שלנו לא נפגע. והמשכורת נכנסה אותו דבר, אבל יותר הוצאות, כי היינו יותר בבית, היינו יותר בחופשה. פתאום הגיע עשירי לחודש, לא שמתי לב כמה גייצתי בכרטיס האשראי שלי, או העברתי תשלומים והכל. ופתאום אני מסתכל בשמיני לחודש, ואני רואה שההוצאה הרגילה שלי לצורך העניין 3,000 שקל, ופתאום החודש קפצתי ל-8,000 שקל, עוד 5,000 שקל הוצאה, שזה משהו מאוד מאוד יכול להיות. חופשות, קניות, דברים, היינו יותר בבית. מה אני עושה עם הנתון הזה? יומיים לפני מועד הפירעון של כרטיסי האשראי.
קודם כל, ההצעה שלי היא לא להשתמש הרבה בכרטיסי אשראי באופן שוטף, אלא להחזיק שכל אחד מבני המשפחה, זאת אומרת זוג, אתה ואשתך לצורך הדוגמה, כל אחד שני כרטיסי אשראי. שיהיה כרטיס אחד רגיל, כי בכרטיס הרגיל צריך שיהיה שם את כל ההוראות קבע וסכומים גדולים, וכמובן נסיעות לחו"ל וכאלה, וכרטיס דיירקט לשוטף. ואז לא קורה הדבר הזה ש... שמגיע לך פתאום ה-8,000 שקל. עכשיו, ברגע ש... אבל אם כבר אנחנו כבר בסיטואציה, אז מה שצריך לעשות זה לעצור. לעצור רגע ולהסתכל ולראות רגע את התמונה במלואה, לראות מה ההכנסות, מה ההוצאות, ולראות אם יש לנו אפשרות, מאיפה אנחנו בעצם לוקחים את החור הזה. האם זה יהיה על חשבון מינוס, האם לוקחים הלוואה, האם פותחים מפיקדון, מתי אנחנו סוגרים את זה? זאת אומרת, האם עכשיו, אוקיי, נגיד שאוקטובר היה איזשהו חודש שהיה פחות הכנסות, בגלל שהיה ימי חג, ואז האם בדצמבר נצליח, אם אנחנו נכנסים למינוס, בדצמבר נסגור את החור הזה, בינואר נסגור את החור הזה, זאת אומרת, צריך באיזשהו מקום אתה יודע מה הבעיה? הבעיה, כמו שאמרתי, שאנשים לא... איפה הבעיה? הבעיה שאנשים לא עוצרים. אם היית... אתה שואל אותי למה לעצור ולטפל בכסף שלך, כי אם היית עוצר פעם בשבוע ומטפל בכסף שלך ורואה מה קורה, אז יכולת לטפל בזה הרבה קודם. בדבר כזה. כמובן שזה לא אתה, אנחנו מדברים פה בדוגמה...
אני מוכן להיות פה בובת האימונים שלך, ואת כל החולאים של ניהול הכסף הישראלי תפילי עליי.
אז בקיצור, אבל העניין הוא ש בגלל זה צריך לטפל בכסף כדי לעצור את זה כשזה עוד קטן. שזה לא, ככל ש, אתה יודע, זה כמו חור בשן, ככל שחור בשן יותר קטן.
אז אני אשאל לך שאלה הרבה יותר קיצונית וקשה. כי אנחנו מתקנים, אנחנו מציעים במצב של אי ודאות כבר יותר משנה. ואנחנו, מי שהוא בת יענה, אז הוא יגיד, אוטוטו נגמרת המלחמה, והשוק יפרוץ, והמשק יסגסג. לא, ההפך, הגזרות והמיסים, והקטנת התשלומים, העול הולך להיות הרבה יותר קשה גם קדימה.
נכון.
בואי נחשוב לא על העשירי לחודש, כשאני בשמיני לחודש. בואי נחשוב על שנת 25, איך אנחנו מתנהלים שם, בהנחה שהריבית תישאר גבוהה, והמשכנתה תמשיך להיות גבוהה. בהנחה שעול המיסוי, אם יעלו את המע"מ, אוטומטית יעלו הוצאות שלנו, בלי שנרגיש כבר אחוז או שניים מההוצאות שלנו יגדלו. איך נערכים למצב של פחות?
אז אני אגיד לך, קודם כל, זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. כי אני, אמנם יש, מהקטע של הקרנות השתלמות ירדו, ובקרנות השתלמות לא הולכים לגעת כרגע, כי זה היה ברור שזה ספין, זה היה ברור...
הכניסו עז, אוקיי.
כן, שהוציאו את העז כמו שהכניסו אותה, אבל באמת גם המע"מ הולך לעלות החל מהראשון לראשון, וגם יהיו עוד גזרות כלכליות, ולכן יש כמה דברים שאפשר לעשות. אז כמו שאני אומרת לך, תראה, למשל אחד, יש לנו הרגל כזה של צריכה עודפת, אז לא לקנות, כאילו אנשים מתבלבלים, היום הייתה לי שיחה עם לקוחה, ואמרתי, מה, נורא בא לי ליהנות מהחיים, לא בא לי לחשוב על כל שקל, אבל זה לא חייב להיות שני הצדדים של הסקאלה, זה לא חייב להיות לקנות בלי הכרה ולקנות, או להתקמצן ולא לקנות שום דבר. פשוט לקנות מה שצריך, שפע אמיתי, זה לא לקנות, או שפע אמיתי זה לא לקנות הכל, שפע אמיתי זה לקנות מה שמדויק לנו, אז אל תקנו סתם, לקנות צריכה עודפת, סתם כי זה עונה לי על איזשהו פיצוי רגשי, סתם כי משעמם לי, סתם כי זה לא נכון. גם 80% מהזמן אנחנו הולכים 20% מהבגדים שיש לנו, כמה אנחנו צריכים? זה סתם. אז באמת תקנו את מה שצריך, וגם לא, וגם לא חייבים מותגים. כאילו אני חושבת שלקנות את כמובן שמותגים זה לא רק בבגדים, כן, מותגים, היום הכל מותג, גם רכב וגם בוסם וגם באוכל וגם ב... אז תקנו מותגים, באמת גם כן, אם אתם מחליטים לקנות משהו שהוא מאוד 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 יקר, תקנו אחד, תקנו את זה שיעשה לכם את ה... שיעשה לכם את זה, שייתן לכם את הכיף, אבל לא צריך את הכל. אתה מבין מה אני מנסה להגיד לך? כאילו...
אני מבין לגמרי מה שאני מנסה להגיד לי. השאלה איך אנחנו הופכים את זה להבנה...
קטרי,
קודם כל, אני באמת, דיברנו על זה בשיחות הפרטיות שלנו גם. אני מנהל עסק, גם את מנהלת עסק. אני מסתכל על השנה הזאת, אני אומר, בנסק שהגעתי בעשרה חודשים, לפדיון דומה לשנה שעברה, למרות המלחמה, למרות הכל. אבל בכל זאת, אני רואה שדברים נשחקו, הכל יקר יותר. כל העלויות התייקרו, ולכן אנחנו צריכים לחשוב איפה אנחנו. א', מוצאים
בית... וזה ילך ויהיה יותר יקר.
אז אני אומר... ההוצאה צריכה להיות יעילה, לא להפחית אולי הוצאות, אבל לייעל את ההוצאות שלנו. לייעל תפוקות נכונות, לבדוק איפה כן אפשר לייעל את ההוצאות שלנו, איפה אפשר להגדיל את ההכנסות שלנו, עבודה שנייה, לא יודע מה, כאילו. אבל כמו שאתה אומרת, התכנון הוא קריטי.
התכנון זה מילת המפתח פה. התכנון זה, אתה יודע מה, אנחנו לא מתכננים, לא בטווח הקצר, לא בטווח הבינוני ולא בטווח הארוך. אנחנו יודעים שנולד לנו היום ילד, עוד 13 שנה היום בר מצווה. אנחנו יודעים את זה, זה בכל זאת מפתיע אותנו. אנחנו יודעים שאנחנו נרצה לעזור לילדים שלנו לאוניברסיטה, והיום שהם נולדו, אנחנו רוצים שהם ילכו ללמוד, אנחנו יודעים שהם גם יתחתנו מתישהו ויעזבו את הבית. מה אנחנו עושים עם זה? אנחנו דואגים להם לכסף לדירה? לא. אנחנו יודעים שעוד 3 שנים נרצה להחליף רכב. אנחנו יודעים שנמצא... מה אנחנו עושים עם הידע הזה? כלום ושום דבר. אז תכנון במידת המפתח. אז קודם כל בואו נתחיל לתכנן. בואו נתחיל לעצור פעם בשבוע ולתכנן ולראות מה קורה. אתה יודע מה, מחר הראשון לחודש. חודש חדש, הנה הזדמנות. תשמעו עכשיו בבקשה ותחשבו מה נקודת המוצא שלכם היום, איפה אתם רוצים להיות ב-30 לנובמבר. ואתה יודע מה, אני אגיד יותר מזה. אני אגיד אפילו יותר מזה. אנחנו היום, יש לנו 5 חודשים עד החגים הבאים. 5 חודשים, זה הזמן לעשות שינוי. מניסיון עבר, אני אומרת לך, זה החודשים שבהם עושים את השינוי הכי מטורף.
אוקיי.
תשמעו עכשיו, תחליטו מה, תבינו מה נקודת המוצא שלכם, ואיפה אתם רוצים להיות ב-30 לשלישי, והכי חשוב, תתחילו לעשות פעולות לטובת הדבר הזה. איזה פעולות אתם הולכים לעשות?
אז זאת אומרת, נחזור שוב על הכללים בסיסיים. תהיו אקטיביים, תבדקו מה קורה, מה מצבכם כל הזמן. אל תניחו הנחות שגויות לגבי עתיד טוב, אלא תניחו הנחות לגבי עתיד ריאלי. בואי לא נפיח רוח שלילית. כן, בכל זאת. בסדר.
אני רוצה להגיד את המשפט, לסכם את זה במשפט של איינשטיין. של אלברט איינשטיין, כן.
כן, לא של אריק.
לא של אריק הפעם. שאיש פיוט זה לעשות את אותם פעולות ולצפות לתוצאות שונות. אז אם עד עכשיו עשיתם פעולות שהם לא הובילו אתכם לשום מקום, זה הזמן לעשות פעולות שונות, ויש לכם 5 חודשים לאמץ הרגלים ולעשות דברים שונים ולצאת לדרך חדשה. ושיהיה בהצלחה.
ענבר מגדלור באפלה, תודה שעלית לשידור.
דודי, כרגילה,
היה לי
כיף.
כן, נתראה שבוע הבא. ביי ביי.
ביי אוש.
מצפים עוד לך ובאורך, והרוח תקום ותיסת נדנדות, יעברו הברקים מעליך, וכבשה והילד תהיינה עדות שניתפת אותן והוספת ללך. ולא פעם סגדת בעיר לחושה ירוקה, אישה בצפוקה וצמרת שומת אפרפאים. חוזר הניגון שזנחת לשם
והדרך עודנה נפקחת לאור וענן נשמר ואילן מגשמר מצפים עוד לך עובר אורה
שלום אושי אלמן, מה שלומך?
היי, תודי, מה שלומך?
אני בסדר גמור. השיר ששמתי לנו לפני, עוד חוזר הניגון, הוא הזכיר לי קצת את מה שקורה ברעננה בחודשים האחרונים. עוד חוזר הניגון של מלחמות היהודים ודתיים וחילונים. את מרגישה גם כמוני?
כן, אני מרגישה שזה כן קורה כרגע. במיוחד בחודשים האחרונים.
אוקיי, אז השאלה שלי, כמה שנים מתגר ברעננה?
נשפול 7 וקצת שנים.
7 וקצת, אז אני קצת יותר ותיק ממך, למרות שהרעננים לא קוראים לי רעננה, אני חי ברעננה 24 שנים, משהו כזה, 24-25 שנה. למה, כאילו, היה תמיד ברעננה תחושה שסטטוס קבוע, יש דתיים, יש חילונים, כולם חיים ביחד, ומדי פעם מישהו היה מנסה להדליק את האש מסיבות פוליטיות. את חושבת שזה מה שאנחנו חווים בתקופה האחרונה? או שזה באמת מאבק אמיתי?
אני חושבת שמה שאני ראיתי כשהגעתי, ומה שאני שמעתי מתושבים שכבר היו פה לשנים, כמוך, שהיה סטטוס קוו בעיר, כאילו בין הדתיים לחילונים, כבר לעצורים. וזה הסיבה שהרבה עולים מגיעים לרעננה, והרבה תושבים גם מישראל מגיעים לרעננה, כי אחד חי לצד זה, זה חי לצד זה, וכל אחד בדרכו. וזה מה שהרגשתי, ועכשיו נראה לי שזה משתנה קצת, וחייבים לדבר על זה.
אז בואי נדבר על זה. מה זה משנה אם יש אוטובוס בסוף שבוע שעובר ברחובות צדדיים? גם ככה אנשים נוסעים, אחוז הפתוחה, אנשים נוסעים ברחבים הפרטיים שלהם. זה יש אוטובוס שנוסע. זה משנה משהו?
אז מה שאני חושבת שכרגע מה שקורה זה לא רק עניין של סטטוס קוו או דתי חילוני, שזה גם כאילו מעורב בהכל, אבל זה לא לדעתי העניין המרכזי. מה שאני רואה שהעניין המרכזי זה פעולה של העירייה שהיא אנטי-דמוקרטית. למשל, מה שקרה עם קפה סשה, שעכשיו כולם מדברים על זה, והגישו, תושבי נווה זמר הגישו את תלונה, זה שולל המון בחירה, זה שולל בחירת עסקים, בחירת חירות לבחור אם בעל עסק רוצה לעבוד בשבת או לא. זה פוגע בזכויות האישיות של הבעל עסק ובזכויות העבודה של העובדים שלו.
לתפיסתי זה נקודה מרכזית, כי בסוף אני חושב שאני, לטעמי, המחאה צריכה להיות פתוח ולתת לבעל עסק אפשרות לבחור, אלא אם זה במרכז העיר שלא מקובל, אם לפתוח או לא לפתוח. אבל אני לא חושב שצריך חייב לשני הצדדים, לא את הצד החילוני לפתוח, או לא את הצד, כאילו, בעל עסק צריך להחליט.
נכון, אני מסכימה איתך לחלוטין, אבל מה שקרה, זה מה שהיה, ואז בחוזה החדש, הם הכניסו סעיף, העירייה הכניסה סעיף, שעכשיו כופה על בעל העסק לפתוח בשבת. אין להם ברירה. אם הם רוצים להגיש מועמדות למחוז, הם חייבים לפתוח בשבת. וזה לא היה ככה לפני. וזה מה שהעירייה עכשיו שינתה, ולזה אנחנו קוראים אנטי-דמוקרטי, ואנטי כל מיני חופש בחירה, חופש דת, חופש גם פגיעה בשוויון של הבן אדם.
אוקיי, ואם המכרז היה אומר שלבחירתו, זה מבחינת איך היה המכרז מקובל יותר?
זה היה מקובל, כמובן. כמובן זה מקובל.
זאת אומרת, מה שאת אומרת פה בעצם צריך ללכת לקו האמצע. הקו האמצע צריך לתת האפשרות, כמובן באזורים שהם מקובלים על כולם, ולא לכפות לא לכאן או לא לכאן.
נכון, נכון. זה בחירה של העסק. זה בחירה, ומה שהם עכשיו כרגע מנסים לעשות, זה לכפות על העסק, לעבוד בשבת, למרות שהבן אדם יכול להיות חילוני לחלוטין, אבל פשוט רוצה את השבת שלו. לא יודעת ליהנות עם המשפחה, ללכת לבלות, לא יודעת מה הוא רוצה לעשות.
הוא לא רוצה לעבוד בשבת.
הוא פשוט לא רוצה לעבוד, זה לא אפילו קשור לדת או לחילוני דתיים, זה לא אפילו קשור לזה. הוא יכול לבחור, אבל כרגע הוא לא יכול להגיש למכרז בלי שהוא לא אומר שהוא כן יפתח בשבת. וזה פשוט הפליה נגד אוכלוסייה שלמה, גם דתיים וגם חילונים, שלא רוצים לפתוח את העסק שלהם בשבת.
אני שומע מבטא קל ברקע. מאיפה?
אני מאנגליה.
מאנגליה. איפה באנגליה?
מלונדון.
מלונדון. אתה יודע, יש לי אח שגר באנגליה, כולם שואלים אותי, הוא גר בלונדון? אני אומר לו, הוא גר באנגליה. אז לא כולם גרים בלונדון. ואת באת מלונדון. ועלית לארץ לפני 7 שנים או לפני זה?
כן, לפני 7 שנים, כן.
למה בעצם?
כי אני רציתי לגדל את הילדים שלי בישראל, מדינה יהודית, וכל מיני סיבות.
למה?
אבל זה היה...
ואת מרגישה שאת מקבלת את זה? כאילו, באנגליה חייתם בשכונה יהודית, בגולדסגרין או...
לא, לא כן חיינו בשכונה יהודית, אבל לא בגולדסגרין. אבל מה שהרגשתי כשהגעתי כאן לישראל, קודם כל, זה עולם אחר. אני חשבתי, ואני חושבת שלהמון עולים זה קורה, שאני עולה למדינה של היהודים, שלכל יהודי יש את הבחירה לעשות מה שהוא רוצה, מה שהוא לא רוצה, דתי, לא דתי. זה איך שאנחנו גרים בחול. Okay. ומה שראיתי כשהגעתי לפה, הייתי קצת בהלם עם מה שקורה כאילו בתוך ישראל, ולא הבנתי את זה, ועכשיו כמובן אני מבינה, שיש אפליה, ויש אפילו, אני הייתי הולכת, אפילו קוראת לזה, טיפה של אנטישמיות בתוך ישראל, שזה צר לי להגיד את זה, שמנסים להסיר את הדת, וזה פשוט, זה לא קורה. הפעם הראשונה ששמעתי כפייה דתית, זה בישראל. ומה שאני גם שומעת מהרבה עולים, והרבה מישראלים שהולכים לארצות אחרת, לא יודעת, ללמוד, לבלות, והם רואים הבדלה בפעם הראשונה, שומעים תפילה בפעם הראשונה, והם כל כך כועסים. אומרים, למה במדינת ישראל, שאני גדלתי במדינת ישראל, מדינת של היהודים, אני לא שמעתי את זה אף פעם. למה היהודים בחול שומעים את זה ורואים את זה וזה בסדר? ואני בישראל, הם לא נותנים לי לשמוע את זה.
אני יכול לספר חוויה אישית שלי? אז אני בשנת 96, בטח עוד לא נולדת, נסעתי לשליחות של הסוכנות היהודית באוסטרליה, והגעתי למחנה קיץ של נוער היהודי בקהילה במלבון, ואני חושב שפעם ראשונה שמעתי תפילה ברכת המזון. כן? כן. זה הפתיע, אתה לא מבין, אתה לא יודע. עכשיו, השילוב, ב3 שנים שחייתי שם, חייתי בתוך קהילה שאולי הייתה יהודית, אבל היה חסר להם הרבה ידע וערכים. וב3 שנים למדתי איך אפשר לשלב את הכל ביחד. איך אפשר להיות גם יהודי, גם ציוני, גם חילוני, ביחד. ושהגענו לרעננה, הייתה לי תחושה שזה מתקיים, כי בבניין שאני גר פה יש אנשים דתיים, אנשים חילוניים, יש לי חברים מכל המגזרים, ואני חושב שזה כן מתקיים ברעננה. הבעיה היא שמכניסים את הפוליטיקה פנימה. את לא חושבת ככה?
אני חושבת שבוודאי שזה מתקיים. וכולם גם חושבים שזה, כאילו, הרוב חושבים שזה מתקיים. מה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, שיש איזשהו מפלגה קיצונית שרוצה לעשות, כאילו, פשוט לחלוק בין האוכלוסיות, וכמובן שזה אתגר לאזן את הצרכים של קהילות שונות, אבל אפשר לדבר, אפשר לעשות את זה בדרך הוגנת ודמוקרטית, כי כל אזרח ברעננה שווה, כל ילד, כל מבוגר שווים, ויש לטפל בהם בשוויון.
אז יש לי שאלה, את נכת מכירה את הנפשות הפועלות בעיר, נכון?
כן, בטח.
רק פעילה, את מוכרת בעיר. ניסית לדבר? ניסיתם להגיע להבנות?
לא שמעתי.
ניסיתם להגיע להבנות?
אז אני לא נמצאת ב... כאילו שיחות של העירייה, אבל אני יודעת שיש הרבה שפועלים שכן דיברו, והיו דיבורים מאחורי לקלעים.
את יודעת, פעם היה סוד גלוי שכולם יודעים. בעבר, למשל במשכן למוזיקה ואומניות, היה הצגות ילדים בשבת. גם היום יש, אבל פעם פשוט לא פרסמו אותם. ההבדל הוא שעכשיו מפרסמים אותם, הם תמיד התקיימו. וכל זמן שלא פרסמו, אז אוכלוסייה דתית אמרה, זה לא מתקיים, אנחנו לא רואים, זה לא מפרסמים, זה לא מתקיים. היום שחצנה של הפעילויות, אני לא חושב שרענן הפכה להיות עיר יותר חילונית בפעילות שלה, אלא פשוט יותר מודיעה על החילוניות שלה. אז אני כן חושב שזה עניין פוליטי, ולא עניין של יחסי דתיים חילוניים.
אני חושבת פשוט שהתושבים בעיר מרגישים אי שוויון. ואני חושבת שזה אולי בגלל ההתנהלות של העירייה, שכמו שהם עשו בסשה וכמו שהם עשו במנזרין, עכשיו סקורה, אבל מה שניסו לעשות בפארק רעננה, זה לחפות על מה שאמור לקרות. ובלי להבין את הצד השני. וזה רק, זה לא מביא לאחדות, זה רק מביא לחלוקה. ואני מזהה 100%, אנחנו חייבים לזדות זה עם זה, להבין אחד את השני, זה לצד זה, לחשוד, אבל זה כרגע לא קורה, ואולי זה התנהלות שצריך להשתנות בטעם העירייה.
אז אני אגיד לך משהו, לטעמי, אנשים כמוך, אולי כמוני, שלא חיים את החיים פה, לא חברי מועצה, אין להם תפקיד פורמלי, כן, צריכים לבוא ולקבל איזושהי במה, לבוא ולהביע את דעתם, אולי גם להשפיע. מה את אומרת, נקים מועצה אזרחית?
למה לא?
אוקיי.
רעיון טוב.
יאללה, קדימה, אז תרים את הדגל, אני אצטרף. אושי אלמן, את אוהבת את רעננה?
מאוד אוהבת רעננה, מאוד רוצה לעזור ולשפר בכל יכולתי, וכן, אני מקווה שזה רק הולך, ילך וישתפר, ונחיה בהרמוניה אחד עם השני.
אני אופטימי, אני מעריך שזה יקרה. אושי אלמן, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה.
ואנחנו נדבר על המועצה האזרחית שלנו.
תודה רבה, ביי. כמו פינג'אן שעל העש, יעני לבא נוחת פי אליקופטר, יא סלאם עסמי טונה, טלפון אל אנטוראג' הלו? תעלו יא עסמי יא ג'מא, יש פה אכבר מסמיה כאן כל אחד משמיה, מוסקיה רציניה עיל תבא בדעווין, יעני קינג אינה לעביך ולא קראפ ישראלי והדה פשלה אל פדיחה זמר מלעון עין תג'חש יעני חנון ג'יב ג'יב למיקרופון ולא כתר אי אותי משנון יפתח אל תזמורת וחלס לה בפורת חרוזיה על הביץ כמו הזויות של הדוקטורת סלמת פי מתחריה טונמן ג'ונס בא כמו רדיו רמלה תחליף לחיים את הטעם בנרגילה סמלה אם זה מגיע אל החלום מסביה כולם פה בחפלה בחורות לאינטוזיה מתחמת מסוגיה אחי את סעידה שוויה שוויה אינת חילווה יא חביבתי כמו אישו אסמה טייב אנא אמצע מסימי הדה ביזנס הדה בלז'ר נכנס אל הסיירה ג'יימס בונד יעני דנג'ר בן אחד אין פחד תן בעית עוד נטריז עולה כל מי שתופס תחת אומרים אותה כפרת בשינוי הגלבי מה עם מסר? מה עם סטייל? מה עם ראש יציר הפייר? יר הרוח אני מגיע כמו זריף מערבב ושם חריף על הלשון של תל אביב עכשיו תפין את המסר הוגח את זה חפיף והקהל שוב את מי הוא מעדיף כי זה מגיע Yeah.
ועד שהמוראיין הבא שלנו יעלה, עיר מקדושי, אני רוצה לספר לכם על אירוע מאוד מיוחד שהולך להיות ביום ראשון הקרוב. כמו שאתם יודעים, די-מדיה ואתר מיקומי, אתר חדשות הנדלן של השרון, אנחנו דואגים לגבי עתיד הנדלן של השרון, כי בכל זאת, אנחנו רוצים לגור פה בבתים בטוחים, רוצים לגור באפשרות לגור, שיהיו בניינים. כרגע עולם הנדלן חטף מכה קשה לא פחות מענפים אחרים, בנייה נעצרה, אבל מעבר לזה יש גם תקווה. לתקווה קוראים תוכנות התחדשות הבניינית של רעננה 10-10-ב. מה התוכנית הזאת אומרת? את כל הפרטים אנחנו נספר לכם עליהם בכנס המיוחד שאנחנו עורכים ביום ראשון במשכן למוניות הבמה ברעננה. מי שרוצה שישלח לי הודעה ואני אשלח לו קישור להרשמה. בעצם תוכנית 10-10-ב היא באה להרחיב את מעגל ההתחדשות העירונית בעיר. אם היה את חוק התאמה, התאמה נגמר, כל עיר בחרה לעצמה את החלופה שלה. רעננה בחרה תוכנית ההתחדשות הבניינית, שגם מוסיפה בניינים עד שנת 1985 שיכנסו למעגל ההתחדשות העירונית, זה שינוי אחד. השינויים הנוספים הם שיתחילו לגבות את אלי השבחה, אבל כפיצוי גם נתנו לקבלנים אפשרות לבנות יותר, יותר לגובה, יותר דירות, כך שסך הכל כמות הדירות ברעננה בשנים קרובות הולכת לגדול. מעבר לזה יש ניואנסים כמו הפקעות ושטחי ציבור ונושא הטבעת של התאמה, תאמה 70 שמשפיעה, ונושא התחדשות מרכז העיר באחוזה. כל הנושאים האלה נושאים שהם בעצם קריטיים להתפתחות העיר, להתפתחות הבנייה בעיר, איפה אפשר לבנות, כמה אפשר לבנות, אבל לא רק ברעננה, גם בכפר סבא, גם בהרצליה, גם בהוד השרון, גם ברמת השרון, גם בנתניה, כל האזורים שבאותם אנחנו מסקרים, יש בעצם שינוי מאוד מאוד מהותי שייתן תמונה חדשה לעתיד הנדלן בעיר. אז כמובן הכנס יצולם ויתועד וישודר, אבל גם מוזמנים להגיע למשכן מוניות הבמה בהרשמה מראש, כי אנחנו ממש על מספר מקומות אחרונים שנשארו פנויים. ציפינו בהתחלה הקהל של 100, אנחנו כבר עומדים על יותר מ-300 איש שנרשמו. אז מוזמנים להגיע, להיכנס לאתר המקומי, יש שם לינק, או לשלוח לי הודעה ואני אדאג לכם לרישום. זה מה שיכול להיות שבוע הבא, ובינתיים נשים את יהודית רביץ, הכל בסדר. We'll be right back.
לכם את הסיפור.
עיר מקדושי, מה שלומך?
בסדר גמור, מה נשמע? הכל בסדר?
הכל, אתה תקשיב. הכל בסדר, זה... יהודית רביץ אומרת שכן, אבל אני לא יודע. אולי קצת... אולי נתנת לנו אשליות.
אוקיי, תודה.
אני אציג אותך. עיר מקדושי הוא איש הקולנוע שלא הכרתי. איש עיר מקדושי הוא אדם שעשה כמה סרטים?
אנחנו, אני וימי מסיקה למעשה... הפקנו קרוב ל-17-18 פיצ'רים,
17-18 פיצ'רים זה קריירה של טרנטינו, רק שתבינו.
קרוב לאיזה 1,000 קליפים.
קרוב לאלף קליפים, אני מניח שמיליוני צפיות, נכון?
כן.
מיליוני צפיות, ואף אחד לא מכיר אותך.
קודם כל, לא, אף אחד לא מכיר אותי. יש חלק גדול מהעם.
אם אני אגיד, אם אני אגיד את השם שלך...
בוא נגיד את איך שקוראים להם ישראל השנייה, ככה קוראים להם לפעמים, לצערי הרב, זה לא מה שאני רוצה לקרוא, שיש פה אנשים בעם שזה חוליסייה ענקית, בכל מקום, בכל פינה, במסעדות שאני יושב, במקומות שאני הולך, ברחוב שאני הולך, בשוק שאני הולך, גם במגזר הערבי, גם במגזר היהודי, גם בשכונות, גם בעיירות פיתוח.
אז בוא נתחיל מההתחלה.
אנשים מדקלמים את הסרטים שלי בעל פה.
מעולה, בוא נתחיל
מה... אומרים לי בכל מקום, בכל פינה.
בוא נתחיל מההתחלה.
רגע,
שנייה, בוא נספר את הסיפור שלך צעד צעד, בסדר? אוקיי. אתה בן כמה, מותר להגיד?
אני בן 52.
52. מה הסרט הראשון שהפקת ומתי זה היה, ואיך בכלל גילית את עולם הקולנוע?
קודם כל, אני תמיד אהבתי את הקולנוע, ותמיד אהבתי את הסרטים, ותמיד אהבתי להתעסק עם הנושא הזה של הקולנוע.
אתה זוכר את הסרט הראשון שראית?
אני עשיתי הרבה הצגות.
אתה זוכר את הסרט הראשון שראית כילד?
איך?
אתה זוכר את הסרט הראשון שראית כילד?
סרט ראשון שראיתי כילד?
כן.
אתה יודע, בתקופה הלכנו הרבה לקולנוע, הרבה למקומות, הרבה לזה, אבל אני לא חושב שאני זוכר, אבל אתה יודע, ראיתי המון סרטים, הייתי מחובר להרבה. אז בזמנו היה את המרקו הזה עם הלב והמחפש את אמא שלו שזה תוך כדי הרבה דיבר אליי והייתי אוהב דברים רגשיים בדברים יפים שהיו בתל אביב והיו בכל מיני מקומות לי זה היה מאוד חשוב מאוד מאוד חשוב תמיד דברים שיש להם סיפורים יפים אם משהו שאין לו סיפור יפה ואין לו תוכן הוא לא היה מדבר אליי כל כך והתוכן היה חשוב ללמוד גם בתור ילד שהייתי כותב שירים וכותב סרטים וכותב סיפורים בתור ילד בן 12-13 מדבר איתך הייתי כותב מלא דברים הייתי מחובה מאוד לרגש הייתי רואה דברים, שומע דברים והייתי מאוד אוהב לבוא ולהמחיש אותם על הכתב אני חושב שלצערי הרב הקולנוע הישראלי חוץ מסרטי הבורקס וסרטי ג'ורג' עובדיה מה שנקרא וכל הסרטים של פעם שהם היו עטורים בסיפורים עטורים בתוכן והיו סרטים מעניינים שהקהל אוהב אותם שום דבר
באנו לדבר עליך
מדפקים לגמרי מהמציאות הם סרטים סרטי מגירה אני קורא להם שהמדינה נותנת ים של כסף על הסרטים האלה
אבל רגע רגע עיר מי לאט 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 אנחנו אמרנו מספרים את הסיפור נכון? מה הסרט הראשון שעשית? מתי בארץ נחשפת לעשייה של עולם?
הסרט הראשון שעשיתי זה היה קורבן אהבה יחד עם ימיל מסיקה ששם כחבר וביטר אחר כך היינו בסרט מבט כואב
רגע תן לחוות את החוויה של הסרט הראשון שם ביימת שיחקת כי כתבת מה עשית בעצם בסרט הראשון
את כל הסרטים שלי שאני הייתי ביים אותם ימיל מסיקה מי ש... אני כתבתי אותם וכמובן שיחקתי בהם ואני גם כן, איך שאומרים, הפקתי אותם יחד עם ימיד
באיזה תקציבים? באיזה סדר גודל של תקציבים?
איך שאומרים, מסיקים את הסרטים האלה ביחד
איזה סדר גודל של תקציבים? מיליונים? עשרות מיליונים? אלפי שקלים בודדים?
הנקודה היא איך אתה רואה את התקציב תקציב זה דבר שאתה יכול לבנות אותו ואתה יכול להרגיש אותו ואתה יכול להוציא אותו מכיסך אתה יודע, היום גם עבודה זה כסף. זה שאני וימי נשינו את העבודה של המון אנשי צוות, זה חסך המון כסף להפקה. זאת אומרת, ימי צילם בזמנו, וגם ערך. זה גם היה אי סאונד, וגם היה איש, מה שנקרא, תאורה, גם הכן את סט. אני הייתי העוזר במאי, אני שימשתי כמישהו שמנהל את ההפקה ומפרק את הדברים, ואפילו עוזר בעשרות איתם ביחד, מביא את האנשים, לוקח את האנשים, עוזר בשטח, מארגן לוקיישנים. כל העבודות האלה מסביב, אני הייתי עושה אותם. אז אני וימין עשינו עבודה, שאם אתה מסתכל על הקולנוע הממסדי, כל אחת מאיתנו עשה עבודה שזה 30-40 אנשי צוות. בסרט, בסרטים יותר מאוחרים, שהיה כבר תקציב, יותר, שקיבלנו, איך שאומרים, אפשרויות יותר, אז הבאנו כבר צלמים ואנשים, ופה ושם, נגיד בסדרה ב-YES, בסרט פרשת אונקולוס, וזה, אז היה צוות ואנשים קצת יותר עזרו. אז זה היה קצת אחרת, אבל הסרטים הישנים שאתה מדבר עליהם, זה סרטים שעשינו אותם ביחד. זאת אומרת, אנחנו...
צילמתם בפילם או כבר ישר בווידאו?
איך?
או צילמתם בפילם או שבווידאו ישר?
לא, הסרט היחיד שהעברנו אותו לפילם והיה סניף סימן חיים, אז אמרת מרגל, זה סרט שאנחנו קיבלנו, איך שאומרים, השלמה, והלכנו, העברנו את זה לפילם, וכדי שזה יהיה בבתי קולנוע, זה הוקרן בכל בתי הקולנוע בארץ, ואיך שאומרים, באמת הוא עשה מה שנקרא שמות שם, כי הרבה אנשים אהבו את הסרט, נחשפו לזה,
okay.
הגיע לשם נוע, חבר'ה ממש צעירים,
הוצאת את הסרט הראשון, ו... איך היו
התגובות? זה 94, משהו כזה.
איך היו התגובות?
אז אני אומר, הסרט מבט כואב, למשל, וקורבן אבא שיצאו במקביל, הם סרטים שפשוט ברחוב לא היה אנשים, לא היה בן אדם, עד היום האנשים מדברים איתי עליהם ברחוב. קורבן אהבה, כל פינה ברחוב, כל בן אדם שהולך איתי ברחוב, כל מקור. היום, אפילו היום, בימים אלו, שאני, יש לי, בוא נגיד, קודם כל אני היום נשוי לנטלי קדושי, זאת אשתי היקרה, שכמובן הולכת איתי לכל מקום ואיתי בה לאורך כל הדרך, ויש כמובן את הבנות, אורפה, שירז ולירה, ושלושה בנות שאיתי, ואנחנו הולכים ביחד עם המשפחה, עם הבנות, מטיילנו בסוכות, במקומות מסוימים, ואנשים באים אליי ומצטלמים איתי בכל פינה. אתה יכול לראות, גם אשתי רואה את זה, גם הבנות שלי, אפילו הבת הקטנה שלי, לירז ושירז, כאילו, אורפה, והם רואות לפעמים את האנשים מצטלמים עם אבא שלהם, ואנשים מדברים איתם ואומרים בכל מקום דברים, ובאים אומרים לילדות, תראו איזה אבא שחקן טוב יש לכם, איזה שחקן מפורסם יש לכם. לשמוע את המחמאות האלה ברחוב, זה הדבר שבשבילו עשיתי את הסרטים. זה הדבר שבשבילו אני רוצה, בשביל הקהל. אותי לא מעניין התקשורת, אותי לא מעניין המבקרים, אותי לא מעניין כל האנשים מסביב. כשאני רואה את זה ואני שומע את זה, חשוב לי מאוד הקהל. הקהל זה הדבר שבונה את השחקן ואת האומן.
אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו בכל זאת אנשים, ודיברו על הסרטים שלכם כסרטים באיכות ירודה, ורמת משחק ירודה, ורמת טקסט ירודה.
אני לא חושב את מה שאתה חושב.
לא, אני לא אומר את זה.
מה שאתה אומר
שהיה פעם, אני לא אומר את זה.
יש קבוצה שבאים ואומרים את הדברים האלה. אבל זה לא נכון. כי עובדה שהקהל הרחב, ואותם אני אמרתי, הנה, תתקל, אני אומר לך את זה בסוכות החג האחרון, שטיילתי עם הבנות שלי ועם אשתי נטלי, והסתובבנו והלכנו במקומות, וזה, הם ראו, אנשים באו אליי, אומרים לי, אתה שחקן גדול, אומרים לי דברים מהסרטים, מצטטים את הסרטים, שואלים אותי מתי הסרט חדש, מסתלמים איתי, אומרים לבנות, אנחנו מכורים לסרטים האלה, אומרים, זאת אומרת, כאילו, הם לא באים בקטע של להסתל ודו לצחוק, ההפך, זה קהל שמכור לסרטים האלה, ואוהב לסרטים האלה, ומחכה לעוד ועוד סרטים כאלה. כי הסיפורים האלו, זה סיפורים שהם מאוד מדברים אליהם, סיפורים שמאוד, איך שאומרים, חשובים לקהל הזה.
הרעיון הזה הוא בא בעקבות סרט יהודי שיצא, שודר השבוע, הפקות המזרח. הוא שודר בכאן, אפשר גם לראות אותו, אני מניח, באונליין, נכון?
הסרט הזה עשו אותו שתי חבר'ה, יניב אבימאי ועוד רפאל בלולו ועוד בחור שאיתו ביחד, כאילו שהם עשו ביחד את הסרט.
מה הדליק אותם בסיפור?
רק? איך?
מה הדליק אותם בסיפור? אתה יודע, בשביל זה הסרט של סיפור אמרת, נכון? מה הדליק אותם בסיפור שלכם?
אני חושב שהדליק אותם הנושא הזה בדיוק מה שאמרנו עכשיו, שהיה פה הרבה אנשים שאהבו את הסרט הזה, והיה פה קבוצה מאוד גדולה, ויש לעומת זאת שיש קהל גדול שאוהב את הסרטים האלה, יש כאן מבקרים, יש כאן אנשי קולנוע, יש כאן קרנות, יש כאן אנשים בטלוויזיה, כל מיני אנשים מחזיקי עמדה, שהם בכלל לא רק לא אוהבים, הם גם לא רוצים לשמוע על זה, והם באים בגישה שכאילו זה לא סרטי, וזה לא בשבילהם, והם כאילו באים בגישה כזאת שלילית על אותם סרטים. ודווקא הקהל שרוצה, הם מזלזלים באותו קהל. ואני חושב שהם נתנו לראות בדיוק את המסמך התרבותי של מה שצריך להיות. בהתחלה גם אני לא כל כך רציתי לשתף פעולה, כי אני חושב שהם הולכים לצחוק על זה כמו כולם. הרבה פעמים קראו לי לטלוויזיה, אני הייתי במלא כתבות, במלא מקומות, אבל הגענו לשם ועשו מזה צחוק, ונתנו לזה מה שנקרא בידור כזה, סוג של בידור כזה. אז אני לא הולך לבדר אף אחד בסרטים האלה. אני הולך להראות את הסרטים האלה כמציאות של אנשים קשי יום, שאף אחד לא מספר עליהם ולא נותן את החיים האמיתיים שלהם. יש אנשים בשכונות, בעיירות פיתוח, שחיים את הסרטים האלה. הסיפורים האלה זה סיפורים מציאותיים שכואבים לבן אדם. ואתה יודע, לבוא ולצחוק על כאב של בן אדם אחר, זה כבר רשעות. זה כבר לא מה שנקרא לפרגן ולאהוב. ולצערי הרב, אני רוצה להגיד משהו, ערוץ 2, מאז שהוקם, זה היה המכה של המדינה. מכה הכי חזקה שעשות התרבות במדינת ישראל. אם אתם טוענים על הסרטים שלי, אם אותם אנשים טוענים על הסרטים שלי, שמשהו לא נראה להם שם, או משהו לא נראה להם זה, אז מה הם יגידו על כל התוכניות ריאליטי שלהם, שאין שם שום דבר, הכל שם נראה סתם משחק מחור ומשחק כזה, שבכלל לא אומר שום דבר. הרי אנחנו עושים קולנוע, קולנוע אמיתי, קולנוע מהחיים. עכשיו, זה רגיל הרי שערוץ 2 וכל ערוצי הטלוויזיה, הם עושים תמיד צחוק בכל דבר. אפילו לצערי הרב מהאנשים שמתפוצצים בפיגועים, הם עושים מהם צחוק. בכל דבר הם עושים צחוק. אם אפשר לראות את הצחוק הזה בטלוויזיה, צריך כבר להתייחס בצורה רצינית לכאב אחר של מישהו. ואם מישהו מביע את הכאב שלו בצורה כזאת, כמו שאני מביע בסרטים שלי, אז אני חושב שזה מה שצריך להיות.
ואהבת את הסרט, את הפקות המזרח? את התוצאה, את הסרט, הפקות המזרח, אהבת?
כן, אני קודם כל בהתחלה חשבתי באמת שזה יהיה משהו, שזה ירד או משהו, אבל אני ראיתי את הסרט, ובאמת הם נתנו שם חומרים ארכיונים, וסיפרו את הסיפור, ונתנו באמת, וחשפו באמת את כל הסיפור. אני יכול להגיד כל הכבוד לבימה יניב, ואיך שאומרים, למסיקים, אמונואל ורפי בלולו, וכמובן לכאן 11 ששיתפו איתם פעולה ועשו את העבודה. הם עשו שם עבודה ממש יפה, שהראו באמת את המסמך התרבותי כשהוא. מה שקרה באמת ומה שהיה שם מסביב. היה חשוב מאוד.
מה שחייבים כבר לסיים. אז עיר מקדושי, קולנוען מכפר סבא.
אני רוצה גם להוסיף עוד דבר קטן.
בבקשה.
אתה יודע, לפעמים אנשים מתבלבלים, והם רואים אנשים ברדיו, בטלוויזיה, במיוחד בתוכניות, סמרים וכאלה, שאומרים, הנה, יש מזרחית היום בטלוויזיה, יש מזרחית היום בזה. זה לא מזרחית, אל תתבלבלו. כל אותם אומנים, אני לא רוצה להגיד שמות, שנמצאים היום בתקשורת הישראלית ומשחקים אותם מזרחים, הם לא באמת מייצגים את התרבות המזרחית, הם לא באמת מייצגים את מה שהקהל שלי רוצה. ולקחת את הקהל שלי, להגיד לו בואו בואו בואו, אתם נעשה משהו מסוים, ואחר כך ללכת ולהסתלבט עליו ולעבור לכיוון אחר. ויש הרבה אומנים, הרבה זמרים, הרבה שחקנים שעשו את זה פשוט. הם התחילו בסרטי הבורקס והלכו פתאום למקומות אחרים. התחילו במוזיקה המזרחית והלכו למקומות אחרים. אני רוצה להגיד לסיום דבר אחד קטן. לי חשוב הקהל. אני לעולם לא יעזוב את הקהל שלי. איפה שאני הולך, הקהל שלי ילך איתי. מה שאני אעשה, אני אעשה דברים למען הקהל שלי. אני לא אלך לעשות משהו שלא מדבר אל הקהל שלי, רק בכדי שירמי קדוש יהיה עכשיו בטלוויזיה או ברדיו. זה לא מעניין אותי. אותי מעניין דבר אחד. אותי מעניין להמשיך את הדרך של הקהל, כי הקהל הזה שהלך איתי הוא שבנה אותי, ואני לעולם לא יעזוב את הקהל שלי. לא כמו אומנים אחרים שעוזבים את הקהל שלהם, נעלמים, וכל מה שמעניין אותם זה עצמם.
אז כל מי שלא ראה עדיין את הסרט הפקות המזרח מוזמן להיכנס לכאן, ביוטיוב אני מניח זה גם נמצא. סרט הפקות המזרח, יש סרט חדש בקנה או מתוכנן?
תשמע, אנחנו הגשנו כמה סרטים ואני מנסה כן לקבל בזה. ההגשה האחרונה גם קיבלתי תשובה ממש ממש, אתה יודע, של לקטורים, שאני אומר שאת כל הלקטורים בקרדות הקולנוע תחליפו אותם, הם אנשים מנותקים מהמציאות. אם לקטור כותב לי שהסרט שהגשתי הוא מזכיר את הסרטים של ג'ורג' עובדיה, ואת סרטי הבורקה שהיום כבר אף אחד לא רואה אותם ולא שומע אותם, אז הבן אדם הזה חי באיזה בועה. בדיוק כמו אותו מנהל תוכניות בטלוויזיה שחי באיזה בועה. כשאני באתי למנהל תוכניות ואמרתי לו, יש לי סרט חדש, תני סימן חיים, שעשה שמות בקולנוע, הוא אמר לי, תקשיב, רואים את הזקנים, אנשים מבוגרים. איזה אנשים מבוגרים? אני מלמד היום בבתי ספר, בגנים, יש ילדים בני ארבע, בכיתה א', ב', ג', שמכירים את הסרטים שלי. יש אנשים צעירים שמכירים את הסרטים. זה לא הגיוני מה שאומרים כאן. כאילו, ואותו בן אדם, רגע, אני רוצה להגיד בשתי מילים קטנים, אני יודע שאתה בסיום, אבל חשוב גם לסיים את מה שהתחלתי, כי זה חשוב מאוד. אז אני אומר ש... אותם אנשים שחושבים את זה, זה לא נכון, כי מה שבאמת הקהל הזה הוא קהל שאוהב את הסרטים האלה, יש קהל מאוד חזק לסרטים האלה, וזה קהל צעיר
שהולך
וממשיך הלאה.
עיר מקדושי, תודה רבה. כולם מוזמנים באמת לראות את הסרט שלך ולעשות קולנוע, לעשות מה שמאמינים בו. זה הכי חשוב. תודה רבה לך, עירמי.
בכיף, תודה רבה.
ביי, תודה.
אני רוצה אותך בלתי ניתנת להשגה, ושהקנאה תחסיר בליבי פעימה. אני רוצה לרוץ אחרייך בפריז ברחובות, וכשאת איתי אני פשוט לא אדע מה. מה לעשות. אני רוצה אותך, אני רוצה אותך, אני רוצה אותך, בלתי ניתנת להשגה. כשאדם באורכה יפסיק את הזרימה, אני לא יש